חלק מהחבורה נסע לחתונה, חלק גדול מהחבורה נסע לחתונה, אבל קביעות זאת קביעות, ואנחנו לומדים לפי הסדר. אנחנו מתחילים היום סוגיה חשובה מאוד. כמו שאתם רואים בצד שמאל של הדף, בניין אמונה 12, עם ישראל א'. כלומר, אנחנו הולכים עכשיו לפתוח את הסוגיה, כיצד כל מה שלמדנו עד היום, כלומר, הערך הפנימי שנקרא ישראל קדמו לתורה, וישראל קדמו לעולם, וישראל קדמו לכל, איך הערך הזה מופיע בפועל במציאות של חיינו, או איך הוא לא מופיע בפועל, ומה הסיבות לפערים האלה, ואיך אנחנו משתדלים לקחת אחריות ולהשלים כמה שניתן את הפערים. אז בדף שלפנינו, שזה בעצם הפתיחה לכל הסוגיה, ישנן שתי פסקאות בספר אורות. אנחנו נלמד את הפסקה הראשונה, אני מתאר לעצמי פעמיים או שלוש, ואז נמשיך לפסקה השנייה. היום אנחנו נלמד את הפתיחה לסוגיה הזאת, אז נקרא את החלק הראשון. שלושה כוחות, זה בספר אורות, אורות התחייה, פסקה י"ח, עמוד עין א', עמוד עין ב'. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. ומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים לאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת כשלא יסויג דרכו, סוגריים, סגור סוגריים, אז ומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, העומדת קצר למחנה השנייה. נקודה. הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם, באיזו צורה שהיא, מורכבים מהם. איך שהן מניותיה של הרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים, שלא תהיה מורכבת משלושתם. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו, מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו למרות תעודת התמזגותם הולכים הם ונפרדים, הננו נקראים לבוא להצלה. טוב, זו אחת הפסקאות החשובות ביותר בספר אורות, אולי החשובות ביותר בתורת הרב קוק או בכלל בתורה. זה החלק היותר פנימי של הסוגיה. בשלב הבא זה כבר הרב נותן כבר כותרות לסיעות, לזרמים, למפלגות וכו'. אבל בואו נתחיל את החלק הראשון. קודם כל צריך לשים לב, הרב מדבר על שלושה כוחות. יש מושג שנקרא כוח. בואו ניתן לו דוגמה אחרת. כשאנחנו מתמודדים עם הנושא שנקרא משיח, גאולה, משיח וכו'. אז כשאנחנו פוגשים את המילה משיח בחז"ל, מצאנו כל מיני ביטויים ביחס לנושא הזה שנקרא משיח. למשל, מצאנו ביטוי שנקרא ימות המשיח. מצאנו ביטוי שנקרא עקבתא דמשיחא. מצאנו ביטוי שנקרא המלך המשיח. מצאנו ביטוי שנקרא אורו של משיח. מצאנו ביטוי שנקרא כוח משיח. זה ביטויים שונים. ניקח אולי רק כדי לסבר את האוזן שנבין רגע עד כמה הדברים, ההגדרות עד כמה הן חשובות. למשל, חז"ל אמרו, שהעולם שלנו הוא בין 6,000 שנה, הוא מחולק כידוע לשלוש תקופות, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 משיח. אם כן, יש 2,000 שנים שנקראים באופן כללי תקופת משיח. אבל יש גמרא אחרת, שהגמרא אומרת, לדוגמה, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, בתוך התקופה של 2,000 שנים של משיח, יש תקופה שנקראת ימות משיח. אז יש נקרא לזה 2,000 שנות משיח, ויש ימות משיח, והקריטריון, על פי הגמרא, אומר על זה מחלוקת, אבל הרמב"ם פסק להלכה, ונראה בהמשך שנגיע לגאולה, הקריטריון זה שיעבוד מלכויות. יש שיעבוד מלכויות, זה נקרא עולם הזה. אין שיעבוד מלכויות, כלומר עצמאות לאומית, ריבונות עצמאית, כלומר מדינה, זה נקרא ימות משיח. אם כן, אנחנו חיים בימות המשיח. יש תקופה שנקראת עקבתא דמשיחא, עקבות של המשיח. מה זה, יש אדם שהוא נקרא המלך המשיח, פלוני אלמוני. למשל, רבי עקיבא חשב שבר כוכבה הוא המלך המשיח. אם כן, צריך להגדיר את המושגים. כרגע זה לא הנושא, אז אני לא מנסה להגדיר את זה יותר מדי מדויק. מה זה כוח משיח? למשל, בתחילת אורות המלחמה, בספר אורות המלחמה, פסקה א', אומר הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. לא כתוב בא המשיח. כתוב מתעורר הכוח המשיחי. מה זה כוח? מה? צריך להבין, מה זה כוח? אז אני הייתי אומר את זה במושגים אפילו שאנחנו מדברים היום. כוח, זה בעצם נקרא לזה כך, תכונה, או ממד, או רובד, או צד של חיים, שהוא טבוע בך כטבע, שהוא טבוע בך ככוח, להוציא מהכוח אל הפועל. מה זאת אומרת? יש לי איזה פוטנציאל של כוח, פוטנציאל של תכונה, של אופי, של כישרון, של יכולת, ואת התכונה הזאת, אני עושה איתה משהו, אני מתחיל לפתח אותה, להפריח אותה, להוציא אותה מהכוח אל הפועל. האם הכוח הוא קיים אצלי? כן. אבל זה בכוח. האם זה יצא לפועל? זה כבר תלוי בבחירתי החופשית. אז הקדוש ברוך הוא שם בי בך כישרון, למשל, מוזיקלי. האם אני אפתח את הכישרון הזה? האם בכוח המוזיקלי יצא אליו בפועל? זה כבר תלוי בבחירה החופשית שלי. יכול שכן, יכול שלא. יכול שאדם ימות אחרי 120 שנה, כשהכוח הזה נשאר בכוח. אם כן, כשאנחנו מדברים על כוח, אנחנו מדברים על תכונה, על אופי, על, 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 על אישיות, על צד שטבוע בטבע האדם. כשהרב אומר, בחלק הזה של הפסקה, שיש שלושה כוחות שמתאפקים כעת במחננו, שבהמשך הוא יקרא להם שלוש סיעות, שאנחנו נקרא להם שלושה זרמים, או לפחות שלושה סוגי מפלגות, גם היום בממשלת, בכנסת ישראל, שלושה סוגים של זרמים בחברה הישראלית, נראה בהמשך, אז שלושת הזרמים האלה, שלושת הסיעות האלה, שלושת המפלגות האלה, נובעות משלושה כוחות. כל זה נובע משלושה ממדים שהם חלק מהטבע, אני מקדים את המשפט הבא, חלק מהטבע של האדם באשר הוא אדם. זה לא רק בעם ישראל, ולא רק בארץ ישראל, ולא רק בתקופת גאולה. נכון אומר הרב במשפט הראשון, שלושת הכוחות האלה מתאפקים במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. כלומר, זה שלושה כוחות שמופיעים בעם ישראל, ונאבקים אחד בשני, ושלושה כוחות שמופיעים בארץ ישראל, ובפרט בחיבור בין עם ישראל לארץ ישראל, כלומר גאולה. אבל אומר הרב, אל תתבלבל. אבל פעולתם של שלושת הכוחות היא פעולה נמשכת. יש לזה סיבה קודמת. זה סך הכל ממשיך ככה. אבל היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. זה בכלל לא התחיל מארץ ישראל. זה בכלל לא התחיל מגאולה. זה מתחיל מאז שעם ישראל קיים. ומצד האמת, אם אתה שואל, זה בכלל לא מתחיל מהאומה. ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. האדם באשר הוא האדם, כפרט או ככלל, כחברה, שלושת הכוחות האלה נמצאים בתוכו. אם כן, אנחנו הולכים להבין שזה שאנחנו פוגשים את החברה הישראלית מפוצלת של שלושה זרמים עיקריים, זה בעצם פיצול שהוא ביטוי של שלושת כוחות החיים שבאדם באשר הוא האדם. ולכן מצד האמת, הפיצול של שלושת הכוחות האלה הוא לא מופיע רק בעם ישראל. והוא לא מופיע רק בארץ ישראל. שנייה טיפה. הוא הופיע תמיד בעם ישראל, והוא מופיע אצל הגויים, והוא מופיע אצל כל אחד מאיתנו כאדם פרטי, בין אם אני יהודי, בין אם אני גוי. כי זה בעצם שלושה ממדים, שלוש תכונות, שלושה צדדים, שלושה אופעים, שלוש בחינות, שהקדוש ברוך הוא נתב באדם, באשר הוא אדם. עכשיו, משפט חשוב, זה קשור להמשך. אם אנחנו בריאים, כלומר נורמליים, כלומר, מה שאנחנו צריכים להיות, ממילא, שלושת הכוחות האלה יופיעו. א', יופיעו כל אחד לפי ערכו, ב', תיווצר ההרמוניה בין שלושת הכוחות. אם אנחנו לא נורמליים, אז או שחלק מהכוחות לא יופיעו, או שתהיה מלחמה בין הכוחות. כלומר, שלושת הכוחות האלה פשוט ישפריצו, יפרצו החוצה, כי זה האדם. אבל שלושת הכוחות האלה, היות ולא ארגנו אותם נכון, לא ארגנו את ההופעה שלהם נכון, אז יהיה במלחמה. לכן חשוב להגיד, שזה שהחברה הישראלית מפוצלת היום לשלושה זרמים שנראה בהמשך את ההגדרה המדויקת שלהם, זה לא תוצאה של ההיסטוריה. זה לא המאורעות ההיסטוריים שעם ישראל עבר אחרי 2000 שנות גלות בטרום הקמה והקמה ועכשיו במדינת ישראל, יצרו שהחברה הישראלית מתחלקת או מחולקת לשלושה חלקים. זה לא שהייתה פה איזה אספת חברים או איזה תאונת עבודה היסטורית. לא. זה ביטוי לשלושה כוחות. עכשיו, למה חשוב להדגיש את זה? כי אם אנחנו נכנסים לסוגיה הזאת של החברה הישראלית, המורכבות בחברה הישראלית, מתוך איזה מציאות היסטורית שהשתלשלה, והנה פשוט זאת התוצאה, אז יכול מאוד להיות שיש צדדים שהם צדדים שהם שקר. יש צדדים שהם צדדים שהם טעות. יש צדדים שאולי היינו יכולים לדלג עליהם אם היינו מתנהלים אחרת. ולא להגיע לכבישים ללא מוצא האלה, שאנחנו מגיעים אליהם. אבל אם אנחנו מבינים שזה שלושה כוחות, אז זה שלושה צדדים שהקדוש ברוך הוא התביע באדם, באשר הוא אדם. אז א', אל תחשוב שזה תאונת עבודה היסטורית. וב', אוי ואבוי אם אתה תבטל את הכוחות האלה, או לא תיתן להם את המקום, או תראה בהם לא, לא, לא בעלי ערך קודשי. שלושתם הקדוש ברוך הוא שתל בתוכנו. ניקח דוגמה כללית מאוד, שאני לא אומר כלום במשפט הבא בעצם. הקדוש ברוך הוא ברא לא רק את היצר הטוב, גם את היצר הרע. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע, אז גם שם הוא רוצה שנתפתח. רק כשנפתח את היצר הרע, נכון. ואני לא יכול להגיד, אלוהים ברא את היצר הטוב, והיצר הרע זה תאונת עבודה. הקדוש ברוך הוא נרדם, השטן הגיע, הכניס את היצר הרע. איפה הקדוש ברוך הוא התעורר, יש יצר הרע. זה אווילי, זה נשמע אווילי לגמרי. אלא אם הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע, הקדוש ברוך הוא חפץ ביצר הרע. אלא הוא חפץ שנגלה אותו בערך הנכון שלו. לעובדו בכל לבביך, שני יצריך, יצר טוב יצר רע. לכן אותו דבר פה. זה שאנחנו רואים את החברה הישראלית מחולקת ומפולגת ונאבקת בתוכה, זה לא תאונת עבודה. זה לא כי הרצל הוא זה שביסר את הציונות. ואם האדמור מגור היה מבשר את הציונות, זה לא נראה ככה. הקדוש ברוך הוא סידר שזה יהיה ככה. אני מקווה שאני מסביר את עצמי מספיק ברור. זה שלושה כוחות שמתחילים מלמעלה למטה, ולא שלושה כוחות שמופיעים במבחירתנו החופשית מלמטה למעלה. ככה צריך להתייחס לזה. טוב, אני רוצה כבר להגיע לשלושת הכוחות כדי שנבין על מה מדברים, אבל עוד מעט נגיע לשם. ליאור, בבקשה.
למה
כוחות האלה נקראים מתאבקים? למה הם עבקים? עוד לא הגענו, אנחנו עדיין רק בשתי המילים הראשונות. שלושה כוחות. תכף נראה מה זה מתאבקים. דרך אגב, לא יודע אם ראית פעם תחרות היאבקות, ראית?
מתאבקים.
ראית פעם היאבקות?
כן.
ראית פעם אגרוף?
כן.
מה ההבדל בין אגרוף להיאבקות?
הרגליים.
מה זאת אומרת?
שבאגרוף אתה מתאבק עם כל הגוף, באגרוף זה רק הידיים.
כלומר, באגרוף הקשר שלי איתך הוא הידיים, ואני רוצה להפיל אותך, והיאבקות הקשר שלי איתך הוא הכל. אם כן, היאבקות, כן, אבק, חבק. נכון, היאבקות זה חיבוק. אנחנו מתחבקים ונראה מי יפיל אחד השני מהחיבוק. אם כן, שלושה כוחות מתאבקים. קודם כל, מחובקים. מחוברים, זה לא דרשות. הווה מתאבק באפר חגליהם, הווה מתאבק, לשון אבק ולשון מאבק, אומר נפש החיים. אם כן, שלושת הכוחות, קודם כל, כשאני עושה את עצמי, למשל, אבק לתלמיד חכם, הווה מתאבק באפר, אז כשאני עושה את עצמי אבק, אני מתחבר אליו, אני מתקשר אליו, אני שייך אליו. יש לי סוג של הזדהות איתו. אבל כשאני נאבק בו, כשאני מקשה, כשאני לא מקבל, זה סוג של ריחוק, זה סוג של הבדלה. אם כן, הקשר שלנו תלמידי חכמים הוא מצד אחד חיבור, מצד שני, ריחוק. חיבור כי ממנו אני יונק, ריחוק כי אני לא רוצה לאבד את העצמאות שלי. מתוך כבוד תלמידי חכמים וכבוד תורה, אני לא מדקלם מה שהרב שלי אומר. אני שומע מה שהרב שלי אומר, משתכנע כן או לא, נקווה שכן, מעכל את זה בתוכי, ומוציא את זה בצורה אחרת. זה לא טייפ ריקורדר. השלושה כוחות מתאבקים. אם אפשר רק לדייק, אם צריך כבר יזכיר את זה, במחננו. שלושתם בתוך המחנה. לא מוציאים אף אחד מהמחנה. כי שלושתם בריאות אלוקיות. שלושה כוחות שהם שלוש בריאות אלוקיות שהקדוש ברוך הוא ברא. כן, רואה.
לא נכון לומר שיש תחנות שיכולנו לדלג עליהם, אם היינו...
אנחנו לא יודעים כל כך על מה אנחנו הולכים לדבר, אז כשנגדיר את הדברים יותר מדויק, אז יהיה יותר ברור. אנחנו נראה בהמשך ששלושת הכוחות האלה, אנחנו צריכים ומחויבים להופיע אותם בצורתם המדויקת. המאבק של כל כוח בחברו הוא כתוצאה מהפלישה, שכוח אחד פלש למקום, לטריטוריה של חברו. עכשיו, מה הטעות שלנו הרבה פעמים? שאנחנו חושבים שאנחנו נאבקים בכוח עצמו, ואנחנו בעצם לא מבינים שאנחנו נאבקים בגבולות הגזרה שהוא פלש לתוכם שהם לא התחום שלו. כלומר, עצם הכוח הוא נכון. זה שאתה פלשת יותר מדי, כאן הבעיה. לישון זה דבר חשוב. לישון יותר מדי, זאת הבעיה. כשהשינה פולשת למקום שבו אני צריך להיות ער, זאת בעיה. וכן הצד השני, כשהערנות פולשת למקום שבו אני צריך לישון, זאת בעיה. אז המאבק הוא לא בכוח עצמו. המאבק הוא בערך של הכוח. אבל תרף נראה, הרב אומר את זה. תרף נראה.
כמו הקודש וחולה.
הכל נובע, הכל אותו דבר. כן, אבל כאן הרב קצת את הקודש אתה צודק, אבל את החול הוא מחלק לשני מסלולים. כשזה הגיע למפלגות או לזרמים בעם ישראל, אז נראה שזה קשור, אבל זה שלושה זרמים. כן, אור.
זה בעצם הלימוד הזאת, השלושת כוחות האלה לא מתחילים בכנסת ישראל, זה מתחיל ממשהו יותר גדול.
זה מתחיל מהאדם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברנטגן הרוחני של האדם היו שלושה רבדים אלוקיים. טוב, בואו נקדים את המאוחר, שהרב יקרא להם עוד מעט קודש, אומה ואנושיות, ואחר כך הוא יקרא להם אורתודוקסיה, לאומית חדשה וליברליות. את זה הקדוש ברוך הוא כבר ברא באדם הראשון. וזה הופיע בכל אדם. מה? נראה, אנחנו בתחילת הדרך. אבל קודם כל חשוב להגיד, חשוב להבין, שהמאבקים בתוך החברה הישראלית, זה בעצם, אם אפשר לומר, המראה של המאבקים של האדם באשר הוא האדם, כפרט וככלל. כל אחד מאיתנו נמצא בתוך ההתאבקות הזאת. הגויים באשר הם גויים, נמצאים בתוך ההתאבקות הזאת. כמובן, היות ועם ישראל הוא מרכז האדם, ארץ ישראל היא מרכז המקום, אז הגאולה היא מרכז הזמן, השן, עולם שנה נפש, אז מרכז העולם, מרכז המקום, ארץ ישראל, שנה, מרכז הזמן, גאולה, נפש, בריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. המפגש, נקרא לזה, ההתפוצצות של שלושת המרכיבים האלה ביחד, שזה עם ישראל, בארץ ישראל, בתקופת גאולה, הוא יוצר את ההתנגשות החזיתית ביותר, והחזקה ביותר, והכואבת ביותר, בין שלושת הכוחות האלה שנאבקים גם בארגנטינה. גם אצל הגוי הארגנטיני. פלא היה פעם שחקן כדורגל כזה. פלא. גם בפלא זה היה כך. אפילו. טוב, בואו נתקדם טיפה. אני מציע בואו נתקדם. בבקשה ברק. רגע. פלא היה בברזיל. בין ארגנטינה לברזיל, זה נכנסתי ל... כן. ברק, בבקשה.
תאורת ענק של מה שקורה בכל העולם?
עוד פעם, לא שמעתי, אפשר לומר ש...
שהכוחות שנאבקים בעם ישראל, כן. בעצם זה הצגת ענק של מה שקורה בכל העולם.
לכן כל העולם מתעניין בעם ישראל. באמת זה מפתיע מאוד. שעם ישראל וארץ ישראל זה נקודה אחת על פני הגלובוס, וכל העולם מתעניין מאוד מה קורה פה. זה מפתיע, אלא כמו שאתה אומר, כמו שאמרנו, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, נכון? אם כנסת ישראל תמצית ההוויה כולה, וכמו שראינו שם בפסקה בירות, שכל מה שנמצא בכמות אצל האומות, הוא נמצא באיכות בישראל, כל מה שנמצא בכמות, במרכאות לא נכונות, בגיאוגרפיה של הגלובוס, נמצאת באיכות בארץ ישראל, המילה גיאוגרפיה לא נכונה, וכל מה שנמצא בכמות, בתורות, או באי התורות, כלומר בכפירה, אצל אומות העולם, בתמצית זה נמצא בישראל. כמו שאתם זוכרים את הסוגיה שאמרנו על עם ישראל, המרכז וההיקף. המרכז, ממנו, בו נמצא הכל, הגרעין של העץ, כולל בתוכו, את כל הענפים, את כל העלים, את כל הפירות, הכל שם. אז אנחנו בעצם, בדיוק כנסת ישראל, תמצית ההוויה כולה, דרך אגב אני מגלה לכם סוד, שבמהדורה הקודמת של בניין אמונה, מקור מספר אחד היה מה שעכשיו אמרנו. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. אז למה פה זה נחתך? א', כי רציתי שזה בעמוד אחד. וב', כי למדנו את זה כבר. אבל באמת, זה היה מקור אחד, בדף המקורי. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. וממילא עם ישראל הוא בעצם המראה האיכותית של ההופעה הכמותית שנקראת עולם. בסדר? טוב, בואו נתקדם. אם כן, אנחנו מדברים לא על שלושה זרמים, לא על שלוש מפלגות, אנחנו מדברים על שלושה כוחות. זה נקודת הבדל משמעותית ביותר. ב', שלושת הכוחות האלה מתאבקים. ואם הם מתאבקים, אז קודם כל הם קשורים אחד לשני. ב', הם נאבקים. ויש ביניהם מחלוקות. יש ביניהם מאבקים קשים מאוד. כעת הכוונה בתקופת גאולה, כמובן כאן מדובר טרום הקמת המדינה, אבל כעת הכוונה כשעם ישראל חוזר לעצמו, כשהוא חוזר לארצו, ואז מלא צורת האדם הופיעה בצורתה יותר מתוקנת, ישראל, במקום היותר מתוקן, ארץ ישראל, בזמן היותר מתוקן, גאולה, ולכן כאן המאבק הוא קשה מאוד. אני לא צריך להזכיר דוגמאות היסטוריות, כלומר, היו מאבקים קשים. היו מאבקים, רק שנבין לאן זה הגיע. היו מאבקים, האם להזכיר את שם השם במגילת העצמאות. בסוף החליטו למצוא איזה נוסח פשרה. צור ישראל. אחד אמר, צור ישראל זה צור ישראל בגואלו, ריבונו של עולם. אין צור כאלוקנו, אין שיער כאלוקנו. אחד אומר, צור ישראל זה החוזק הלאומי, החומרי של עם ישראל, פוליטיקה חזקה, צבא חזק, כלכלה חזקה. כל אחד ראה בצור ישראל מה שהוא רצה. והנה יש מגילת העצמאות. אחרת לא מוכנים לחתום. מי שהיה צריך לחתום. להבין לאן זה הגיע? זה הגיע למקומות נוראים. הכפירה שיש היום היא כלום, לעומת הכפירה שהייתה פעם. פעם הייתה כפירה אידיאולוגית. היום זה סתם נהנתנות ותאבתנות וחוסר תשומת לב. פעם הייתה אידיאולוגיה כופרנית. זה משהו אחר. והרב כותב את זה אז, היום המצב הרבה יותר טוב, למרות שהוא נראה הרבה יותר רע. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. אומר הרב, המלחמה ביניהם. ידוע, מלחמה אותיות על חמה. ידוע, זה לא דרשה, זה אמיתי. ידוע ש... הגמרא אומרת בשביעית מלחמות, במקום אחד כתוב שלמה ברכת הגאולה היא בשביעית, היא הברכה השביעית, סליחה, בתפילת 18, כי בן דוד בא בשביעית, הגאולה באה בשביעית. מצד שני אומרת הגמרא, הרי כתוב בשביעית מלחמות. מה? הברכה, שנת השנה השביעית. עוד פעם, נעשה סדר מההתחלה. בתפילת 18, ברכת הגאולה, הגעה לישראל, היא ברכת גואל ישראל, היא הברכה השביעית. אומרת הגמרא, למה ברכת הגאולה, הגמרא מגילה דף י' ז', למה הגאולה היא הברכה השביעית? כי בשביעית תהיה גאולה.
מה זה השביעית הזאת?
לא יודע.
שנה?
לא יודע.
האלף השביעית?
לא יודע. לא, לא צריך, האלף השביעית זה כבר אחרי. זה מורכב. זה לא שביעי, מה שנקרא שמיטה. לא משנה כרגע, אנחנו כרגע לא יודעים מה זה שביעי. נגיד הבחינה של המספר 7, צריך להבין מה זה. נעזוב כרגע את זה. בכל אופן, בשביעית גאולה, ברכת גאולה בשביעית, היא הברכה השביעית, כי בשביעית תבוא גאולה. שאת הגמרא יש גמרא אחרת, כתוב בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. אם כן, בשנה השביעית יהיו מלחמות. במוצאי שביעית, אז יבוא בן דוד. אז יבוא משיח. אז איך אמרת בשביעית גאולה? אומרת הגמרא, סיכום, מלחמה נמי התחלת דגאולה. דרך אגב, אחד המקורות לביטוי התחלת דגאולה, זה פה. מלחמה נמי התחלת דגאולה. מזה שהגמרא אומרת מלחמה נמי, נמי גם, מה הייתי חושב? שמלחמה זה לא גאולה, מלחמה זה חורבן. מי שראה פעם תמונות אחרי מלחמה, מה הוא ראה? הרס, חורבן, התמוטטות, לא רק של בניינים, התמוטטות של תרבויות, התמוטטות של ערכים. זה נראה חורבן. אומרת הגמרא, לא, לא תתבלבל, למרות שמלחמה כלפי חוץ נראה חורבן, זה באמת בניין. והרב ברות המלחמה מסביר את זה ביסודיות רבה. אם כן, מלחמה נמי התחלת את הגאולה. אם כן, מלחמה יוצרת על חמה. המלחמה שנראית כמפוררת וכמפרידה וכמנתקת וכהורסת, המלחמה דווקא היא יוצרת על חמה. הרב אומר ממש במשפט קצר, אני לא רוצה להתפזר על זה, הרב אומר שבעצם כל מלחמה זה מלחמה לא רק בין עמים מבחינה פוליטית, צבאית, כלכלית, זה מלחמה בין תרבויות. וכשיש ניצחון של עם אחד במלחמה על עם אחר, אז בעצם זה מראה סימן היסטורי שאותו ערך, אותו נושא שאותו עם מגלה בעולם, צריך כרגע לתפוס מקום יותר מרכזי, והצד המנוצח במלחמה צריך כנראה לרדת אצל המחתרת. אז כל המלחמות בעצם יוצרות, נקרא לזה, פסיפס חדש של התרבות האנושית. אז המלחמה היא בדרך אל ההלחמה. כלומר, בסוף, כשכל הפסיפס הזה יתברר כפי שהוא צריך להתברר, הפאזל הזה יושלם, שכל חלק יהיה במקומו, זה נקרא הלחמה, להלחים, לחבר חלקים. אבל המלחמה היא חלק מתהליך ההלחמה. מלחמה נע מיד חזד הגיע אולי. אז עוד פעם, אז אותו דבר גם, לא רק ביחס לאומות העולם, אותו דבר גם ביחס אלינו, בתוכנו, להבדיל. המלחמות בתוכנו, בתוך החברה הישראלית, המאבקים בתוכנו. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. אז הניכרות שלה, כלומר, זה שהיא ניכרת יותר, היא ברורה יותר, היא יכולה לעלות על המסך בטלוויזיה יותר. זה נכון. אבל אל תתבלבל. זה לא תוצאה שכמה אנשים התאספו ביחד. אני אגיד את זה בצומת מצחיקה. אמרתי את זה אולי פעם. זכיתי להיות שותף להקמת יישוב. כשאתה, לפני שמקימים יישוב, אז כל אחד יש לו איזה חזון. איך היישוב צריך להיראות. אז כל מה שזה בחזון, זה מאוד יפה. דמיינתי שפח הזבל ביישוב יהיה פה. ברגע שנפגשים כמה אנשים ביחד, כל אחד יש לו חזון אחר. עכשיו זה צריך לרדת לפרקטיקה, לבפועל. פה מתחילים מאבקים. אומר הרב, המאבקים לא התחילו עכשיו איפה שמים את פח הזבל כשיש אסיפת חילונים צריך להצביע. המלחמה התחילה בדעה שקדמה עוד בכלל להקמת היישוב. אלא הניכרות של הדברים, הברירות, הבהירות, ההופעה החיצונית שלהם, והמאבק הקיצוני בין הכוחות, הוא נראה כשצריך להחליט איפה שמים את פח הזבל של היישוב. נכון. אבל זה לא התחיל משם. זה שלושה כוחות. אז אל תתבלבל מזה שהניכרות היא ביותר בארץ ישראל. זה התחיל עוד הרבה לפני ארץ ישראל, זה התחיל הרבה לפני עם ישראל אפילו. הנה, עכשיו בוא נקרא את כל המשפט, זה יותר ברור. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. אבל פעולתם של שלושת הכוחות היא פעולה נמשכת. זה מתחיל ממקום יותר פנימי, יותר יסודי, יותר מקורי. לך אחורה. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, זה גם כשעם ישראל היה בגלות. ויותר מזה, ושורשיהם, זה אותה פעולה. כלומר, באופן מעשי זה נראה מאוד פרקטי, ממשי, פעולתי בעם ישראל. כי רק אנחנו מסוגלים לגלות את שלושת הכוחות האלה ביחד. אבל בשורש הפנימי של הדברים, נקרא לזה בשורש הרוחני, האלוקי של הדברים, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת, במרחבי רוח האדם. האדם באשר הוא אדם כלול משלושתם. רוח האדם, אם היא רוצה לצאת אל הפועל, היא חייבת להיות ערנית ששלושת הכוחות האלה נמצאים בתוכה. היא חייבת לתת להם ביטוי. נכון שמי שיכול לתת להם ביטוי זה רק עם ישראל, ונכון שרק בארץ ישראל, ונכון שרק בתקופת גאולה, ונכון שבעיקר בגאולה האחרונה, שזה הסיומת של המרתון, שנקרא עולם הזה. נכון. זאת הניכרות. זה מוכר לנו יותר. אבל מאיפה זה התחיל? באדם. בואו נצר רגע איזה ציור, באמת שהוא קצת אף פעם לא אמרתי בצורה כזאת. ויאמר אלוהים, יהי אדם. ויהי אדם. ואז תכניסו את הפסקה הזאת. שם זה התחיל. זה ברור? אנחנו לא יודעים מה עם שלושת הכוחות, אנחנו רק מבינים שלא מדובר פה על איזשהו מהלך היסטורי שיכול להתגלגל אחרת, או שיש משהו שהוא לא חלק מהחשבון. הכל פה בחשבון אלוקי מדויק מאוד. עכשיו כמובן, כדי שזה יופיע בצורה מתוקנת, כל כוח צריך להיות משהו. לא פחות, אבל גם לא יותר. או הייתי אומר לא יותר, אבל גם לא פחות. לכן אומר הרב, אומללים נהיה. בענייני האומלל בירושלים. אומללים נהיה, זה לא המצאה שלי כידוע לכם. אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים, עכשיו זה סוגריים, אולי בואו רגע נדלג על הסוגריים. השני המקפים זה סוגריים. בואו רגע נדלג שלוש שורות. אומללים נהיה, אם את שלושת הכוחות הללו, נניח בפיזורם. עכשיו הרב בסוגריים אומר בקיצור, בהמשך הוא יפרט את זה יותר, מה המטרה של כל אחד מהכוחות? אני אומר את זה בלשוני כבר נקרא. המטרה של כל אחד מהכוחות היא כפולה. קודם כל להיות. כל כוח צריך להיות. כי כל כוח הוא חלק מהטבע האלוקי שצריך לצאת אל הפועל. חלק מהתכונה שאגב הוא רוצה שתצא אל הפועל. בית, כל כוח צריך להיות לא רק כדי להיות הוא בעצמו, אלא כדי לשים את הגדר ואת הגבול לחברו. כי כל כוח הרי רוצה להתפשט יותר מגבולו. כל אחד אומר, אני אמלוך, אני מושל בכיפה. אז התפקיד של כל כוח זה לשים את הקו, להגיד לכוח השני, עד לפה חביבי, זהו. אז כל כוח תפקידו כפול, א' להיות, ב' לסייג ולבצר מלשון, לשים ביצורים, לשים גבול, לכוח השני שרוצה להתפשט יותר מכוחו.
ומי שם לו גבול?
הכוח השני.
כל כוח לאחר.
אם יש שלושה כוחות, אז כל כוח צריך להיות, וכל כוח מקבל את האיזונים שלו על ידי שני הכוחות האחרים. ודאי.
כמו היבוד בעצם, שככה הוא בעצם בא
לעזור
לו להציד דברים
איכותיים
יותר?
נגיד את זה ככה. זה לבוד כשהוא בודד אבל מחובר. משהו כזה. הנה, בוא, הנה, פה הוא נקרא, זה כתוב. אומללים נהיה, עם שלושת הכוחות האלה, סוגריים, שהם מוכרחים לאחד אצלנו. א', כי כל אחד מהם צריך להיות. ב', לסייע כל אחד את חברו ולשכללו. התפקיד של כל כוח זה לא רק להיות הוא בעצמו. אלא לעזור לכוח השני להיות. עכשיו, איך אני עוזר? אני נגיד כוח א', איך אני עוזר לכוח ב' להיות? אז הייתי אומר, איך אני עוזר לכוח ב' להיות?
מבטל את עצמך קצת.
הייתי אומר, בוא ניתן לו לפרוח, יאללה, קדימה. כן? זה מצחיק קצת, הפירוש של הנציב שלא הזכרנו בזוגיות המשפחה, לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. אז הנציב אומר, פשט הפסוק, שהעזר זה דווקא כנגדו. משל למה הדבר דומה, אומר הנציב, משל למה הדבר דומה, שאדם בא עצבני הביתה, הוא כותב את זה ברחב דבר שם על הפסוק, הבעל בא עצבני הביתה, כועס, כעסן, מישהו הרגיז אותו, הוא מתחיל, הגיע הביתה, מתחיל לשפוך, פה, 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 התקפה. עכשיו, אם אשתו, ברגע שהוא כועס, מלבה את האש, כן, אתה צודק, יאללה, בוא, נשרוף לו את הבית. זה נראה עזר. זה נראה עזר. היא איתך, אבל זה כנגדך. אחרי שהדברים ירגעו והתרקחו, ותסתכלו על הדברים בשיקול דעת יותר כללי, יותר אמיתי, יותר מדויק. זה שעזרה לך בשלב הראשון הזה, בסוף השלב כנגדך. אבל אם השלב הראשון היא כנגדך, אתה בא עם כל הדרך, תרגע בעלי, תשתה קוסטי. הוא בחור נחמד, הוא לא התכוון, חד פעמי, הוא יבקש סליחה, בוא נרים טלפון, הכל יסתדר. זה נראה כנגדו. אבל זה העזר היותר גדול. אז כל כוח מסייע את חברו, לא על ידי שהוא נותן לחברו לגלוש, על ידי שהוא מרגיע אותו. שהוא אומר לו, חביבי, עד לפה, אל תעבור את הגבול שלך. אז כל כוח יש לו תפקיד כפול. עוד פעם, א', להיות בעצמו, ב', לסייע את חברו, לשכלל את חברו, אבל איך הוא מסייע ומשכלל את חברו? על ידי זה שהוא ממתן את חברו ושם אותו בגבולות הגזרה המדויקים שלו ולא נותן לו לאכול, ולא נותן לו להתפשט כמו אש. לא. בואו נקרא את זה עוד פעם. ומללים נהיים את שלושת הכוחות הללו שמוכחים לאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו. איך אני מסייע לחברי ומשכלל אותו? לא על זה שאני נותן לו יכולת, אני מאפשר לו להתפשט. דווקא זה שאני עוצר אותו. שיבצר כל אחד מהם, מהכוחות, את הקיצוניות, יבצר הכוונה, ישים ביצורים, ישים גבול, ישים גדר. יבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסויג דרכו. אם הכוח השני לא נשים לו גבולות, לא יסויג דרכו, אין לו סיגים, אין לו מעצורים, אין לו עיכובים, אין לו גבולות גזרה, אז הכוח הזה, שהוא כוח שהוא בעצמותו חיובי, כשהוא עובר מעבר למידה, הוא שלילי. כמו שאמרנו הרבה פעמים, כשלמדנו את סוגיית האמת והשקר, אתם זוכרים את זה? שהאות שין רומזת לשקר. נכון? דיברנו על זה. אז הוא אומר שם הרב, מה זה האות שין רומזת לשקר? האמת שבשקר. נו, אז איך אמת הפכה לשקר? כי היא התנפחה מעבר למידה שלה. אז כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, יש בו ממד של אמת. יש בו ממד נכון. יש בו ממד של טוב. יש בו ממד אלוהי. אז מה הפך אותו להיות שקר? מה הפך אותו להיות לא נכון? מה הפך אותו להיות לא אלוהי? המידה. קדוש ברוך הוא ברא יצר אכילה, זה טוב. אני אוכל יותר מדי, זה כבר לא טוב. אז אין בעיה עקרונית עם יצר האכילה. יש בעיה טכנית, כמותית, שאני לא יודע איך לתעל מלשון תעלה. איך לתעל את היצר הזה, נכון?
מצד האמת,
אין
יצר הרע בעצם.
מצד האמת, יש טוב, יש צד טוב ביצר הרע, ויש צד רע ביצר הרע. נכון, זה אנחנו אומרים, זה אפילו בסליחות של ראש השנה, אנחנו אומרים, ליום הכיפורים, שאנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא שיאפשר לנו לעבוד אותו ביצר הטוב, ובצד הטוב שביצר הרע. ככה כתוב אצלנו במחזורים. הספרדים, נראה לי גם האשכנזים לכתוב. יש לי צורה. לעובדו בכל לבביך, בשני יצריך, יצר טוב ויצר רע.
יש גם רע ביצר הטוב?
שאלה מאוד יפה. מצד האמת, כן. חז"ל אומרים שליצר הרע יש שתי תחפושות. יש לו תחפושת של יצר הרע, ויש תחפושת של, שיש לו תחפושת של גוי, סליחה, ויש תחפושת של תלמיד חכם. זה בדיוק ההמשך. אם למשל אנחנו נראה בהמשך שאחד משלושת הכוחות זה הקודש, ונצטרך להגדיר אותו מה זה קודש, כשהקודש בא על חשבון החול, זה בעיה חמורה. ניקח דוגמה מעשית. כשאני בונה קיר, והקיר הזה צריך להיות פלס, ישר, ואני עכשיו באמצע שאני בונה את הקיר, אני חושב על אורות התחילה פסקה י"ח, ובגלל זה הקיר רוצה עקום, אז אני מועל בתפקידי. כשאני קורא תהילים בעבודה, במקום לעבוד, אני מועל בתפקידי. בעל הבית לא מעסיק אותך שתקרא בשביל התהילים. אלא אם כן הוא אמר לך, בחוזה עבודה, 10 דקות אתה קורא תהילים. להצלחת המפעל. בסדר, זה משהו אחר. זה בסדר, אבל אם אתה קורא תהילים כי אתה, אז זה בעיה. זה גזל ממש, זה לא מצחיק, זה גזל, זה גזל, זה גזל דאורייתא. כי ב-10 דקות האלה אתה צריך לעבוד. ולא לקרוא תהילים. אז הקודש ברמה המעשית שלו, נראה בהמשך הגדרות יותר מדויקות, הקודש ברמה המעשית שלו גם לא יש גבולות. ברמה המעשית, אני יוצא למילואים. אני לא ב-12 שעות במכון מי, אני במילואים. הפוך, כשאני שוכב במערב, אני צריך להיות מרוכז, כל שנייה, אסור לי לחשוב על התוספות. אני צריך להיות מרוכז, אני לא רואה מישהו שמגיע משם. אפילו רוח הקודש, אומר כאן הרב בהמשך, אפילו רוח הקודש ששורה על הנביאים, אינה שורה אלא במשקל. הכל במידה. למה? תן רוח הקודש חופשי. בלי משקל, בלי מידה. לא, רוח הקודש במידה. טוב, נראה את כל זה בהמשך. אם כן, אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים לאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר, איך הוא מסייע את חברו ומשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקש כשלא יסויג דרכו. אם כן, נחזור לתחילת המשפט, אומללים נהיה עם שלושת הכוחות הללו, נניח בפיזורה. מצב ראשוני, שהוא בעיה, כל כוח מפוזר מחברו. כלומר, בואו נצייר ציור, שלושה כוחות, נגיד יש לנו שדה, שלושה כוחות, השדה מחולקת נגיד לשלושה חלקים, כל כוח עומד בשקט במקום שלו. לא מפריע לאף אחד, הוא לעצמו ולא מפריע לשני. זה נקרא פיזור. מצב יותר גרוע מזה, במרידתם זה על זה. יש מצב שזה לא סתם כל כוח ימצא במקומו. כל כוח מתחיל לצאת למלחמות נגד הכוחות האחרים. הוא מתחיל למרוד. מה זה מרד? נכון, בכוזרי כתוב שורש האמונה הוא שורש אמרי. זה היה נוסח יותר מדויק, לא שורש האמונה, שורש הכפירה. שורש המרי זה יותר מכפירה. שורש, כשאני מורד במשהו, זה שאני לוקח את אותו כוח שצריך להיות ומשתמש בו הפוך. זה יותר גרוע למרוד. להיות מורד זה לנצל כוח קיים, ובמקום להשתמש בו נכון, להשתמש בו אחרת. הפוך ממה שהוא צריך. לכפור זה לא קשור לכוח שקיים, אני עושה משהו אחר. פה אני לוקח את אותו הכוח החיובי ומשתמש איתו שלילי. זה הרבה יותר חמור. אז יש מצב ששלושת הכוחות עומדים מפיזורה. יש מצב ששלושת הכוחות מתחילים להיאבק אחד בשני. ומרידתם זה על זה. והמצב הקיצוני חס ושלום, מגיע שלב שאחרי המרידה, אחרי המאבק, הוא בחלקם כל אחד למחנה מיוחד. הפרדת כוחות. מה שנקרא תכף, תכף נראה, שלוש מדינות ישראל. נראה בהמשך שיש בעצם ארבע מדינות ישראל. הייתה בלי בעיה אפשרות להקים ארבע מדינות ישראל כשקמה המדינה. בלי שום בעיה. והגאונות של ריבונו של עולם שהופיע דרכנו, הייתה איך למרות שיש ארבע מדינות, נקים בסוף רק מדינה אחת. שיבצרו בה שלושה מסלולים, נראה בהמשך ארבעה מסלולים. והמסלולים האלה ייאבקו, אבל לפחות בתוך המדינה. זה חברה אחת, למרות שיש כאן מאבקים. אז אומללים נהיה משלשת הכוחות האלה נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד. העומדת קצר למחנה השנייה. קצר מלשון צר. המקום שלי הוא צר, אל תיכנס, אין פה מקום בשבילך. לך מפה, אתה מפריע. וכו'. מה הם שלושת הכוחות? הקודש, האומה, האנושיות. קודם כל הקודש. מה זה הקודש? עד לפה בסדר? אוקיי. הקודש. מה זה הקודש? הקודש זה הכוח שממנו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה הכוח שממנו כל מציאות קיימת. אני אגיד במילים פשוטות. הקודש זה בעצם האינסוף האלוקי המופיע בכל בריאה. ולכן בכל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, ודאי באדם, ודאי בעם ישראל, יש שייכות אל הקודש. עכשיו משפט חשוב. האם השייכות הזאת תתגלה בפועל או לא? האם השייכות הזאת תתגלה בפועל בצורה נכונה או בצורה לא נכונה? זה כבר פרטים. עצם השייכות אל הקודש נמצאת. כי השייכות אל הקודש היא שייכות אל המקור. למשל, הרב כותב באורות בכמה מקומות, שיש צד באתאיסטיות שהוא יותר מאשר באמונות השונות. מה צד האמונה? מהו צד הקודש באתאיזם שיותר אפילו אומר שם הרב מהנצרות והאסלאם? אני אומר זה בלשוני, אבל זה כתוב. אומר הרב ככה, הנצרות ראתה את אלוהים, הוא קורא לזה כמקור החסד. האסלאם ראה את אלוהים כמקור החוכמה והגבורה. והאתאיזם בשורשו, בפנימיותו, בעצם אומר, אלוהים הוא מעל החוכמה, הוא מעל החסד, הוא מעל הגבורה. אז המסקנה של האתאיסטיות היא, אין אלוהים. אבל השורש החיובי, הקדושתי של האתאיזם, הוא חוסר המוכנות לקבל את זה, שאנחנו כבני אדם מגדירים את אלוהים. אז שורש הקדושה שבכפירה, זה שהכפירה לא מוכנה לקבל את האלוהים בגבולות גזרה, ולכן היא אומרת, אין אלוהים. כי בעולם שלנו, כל מה שנקלט אצלנו הוא בגבול. אי אפשר לקלוט מעבר לגבול. ולכן ברגע שאני רוצה לקלוט את אלוהים, ככה היא חושבת האתאיסטיות, אני חייב לשים את אלוהים בגבול. ואז הגיע לכפירה, שפר, ספר שלם של הרב קוק נקרא אורות האמונה. במה הרב עוסק בספר הזה? בדבר אחד, להוכיח את עומק האמונה שיש בכפירה, לצורותיה השונות. אז השייכות אל הקודש נמצאת בכל. האם אני מגלה את זה או לא? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. האם אני מגלה את זה נכון או לא נכון? יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. אבל עצם השייכות אל הקודש נמצאת בכל אדם. בואו ניקח את זה רגע לצד החיצוני של הדברים. למשל, כל גוי חייב לשמור שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח זה הופעה מעשית, חיצונית, פעולתית, של צד הקודש שנמצא בגוי. גם החתול כנראה מגלה את הקודש האלוהי. אולי באינסטינקטים הטבעיים שלו. יש הרי פרקי שירה, נכון? אז כל אחד מבעלי החיים יש לו את התפילה שלו, נגיד ככה. שלמה המלך ידע את זה, רבן יוחנן בן זכאי ידע את זה. אז הקודש האלוקי טבוע בכל אדם. בין אם הוא מודע לזה, בין אם לא. בין אם הוא רוצה בזה, בין אם לא. בין אם הוא צועק לא מוכן, בין אם הוא צועק כן מוכן. אתם זוכרים שדיברנו בזמנו על שיש מחלוקת בין החכמים בגמרא, רב שמעון בן מנסה ושמואל, האם מחללים שבת על אדם שנמצא תחת ההריסות? בכל מצב. אז ראינו שדעת רב שמעון בן מנסה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. כלומר, אנחנו נציל אותו אם משתלם להרוויח ממנו תוצאות דתיות. אז שווה לחלל שבת אחת בשביל להרוויח שתי שבתות. אבל אם הרופא שיבוא לבדוק את המצב של החולה מתחת למפולת יגיד, החולה הזה יחיה רק שבוע, הוא ישמור רק שבת אחת, לפי רב שמעון בן מנסיה, לא משתלם להציל אותו. כי חילול תוצאה פעולתית אחת, חילול שבת אחד, לא משתלם תמורת קידוש שבת אחת, נגיד זה כך. כלומר, הכל תלוי בפעולות. וראינו שלפי רב שמעון בן מנסיה, לפי האחרונים, ראשונים ואחרונים, זה לא דווקא שמירת שבת, זה אפילו לפי המאירי, וידוי. אם האדם הזה יתוודה לפני שהוא ימות, לפחות יודע בפעם אחת בחיים, במותו, שיש אלוהים, נציל אותו. אבל אם לא, לא. אם כן, לפי רב שמעון בן מנסיה, מה נותן ערך לחיים של יהודי? התוצאות הרוחניות, המצוות. שמואל אומר לו, מה פתאום? וחי בהם. וראינו שם את הביאור הלכה. עצם החיים של היהודי. זה הופעת קדושה. זה הופעת האומן והאומנות. והלכה כשמואל. למה? כי עצם זה שאתה חי, האומן נמצא בתוכך. ולכן אמרנו, גם אם אנחנו נציל את היהודי הזה, והוא יצא כן אלוהים ואוכל חזיר בחמש שנות שישארו לו לחיות, יבוא הרב הגדול ביותר בישראל וחלל עליו שבת. ככה הלכה, שין כפתת, ראינו את כל זה בפנים. אז אותו דבר פה. הקודש זה, זו נקודת האלוקות, הנמצאת בכל בריאה, ודאי בכל אדם, ודאי בכל ישראל. דרך אגב, סתם השכלה כללית, תמיד נוהגים לעשות סקר לקראת יום הכיפורים לגבי מדינת ישראל, מה אחוז האנשים המאמינים בעם ישראל, מה אחוז הפוליטיקאים המאמינים שיש אלוהים. אז תמיד אנשים מופתעים מהסקר, 96% משהו כזה עושים ברית מילה, אולי יותר, 98, יש להם מזוזה בבית. רוב חברי הכנסת, כולל הערבים, מאמינים באלוהים. לא, לנושא שלנו עכשיו זה חשוב. זה חשוב. זה שהקודש שלהם, זה שהקודש שלהם הוא מעוות, זה נכון. אבל זה בדיוק מה שכתוב פה. שיש שייכות אל הקודש. זה שלא הגדרתי אותו נכון. כגוי שצריך שמו שם יצאו בנוח, אלא כאסלאם או כנצרות, זאת בעיה. אבל עצם השייכות של הקודש בך, המציאות של הקודש בך, היא קיימת.
עצם
היותך. זה דבר אחד, זה כוח אחד. כוח אחד שקיים באדם באשר הוא אדם, ואני חושב שכל מי שעיניו פקוחות רואה איך האנושות בעצם מאז בריאת אדם הראשון עד היום, הולכת ומחפשת את אלוהים. מחפשת בכל מיני צורות. כמו הבדיחה שאוהבים להגיד, אפילו על הדולר זה כתוב. כתוב בדולר. In God we trust. למרות שאומר לי פעם מישהו שדולר בגימטריה אלוהים, לא בדקתי. המלך בגימטריה, אבל גם דולר אמור לי. טוב, אז אני לא יודע במה הם מאמינים, כנראה מאמינים בדולר. לא משהו בשנתיים האחרונות.
לא משהו עכשיו.
לא עכשיו, כבר הרבה זמן. אבל בסדר, in God we trust, זה כתוב על הדולר. הלאה, זה צד אחד. זה כוח אחד שקיים באדם, באשר הוא האדם. ירצה לגלות אותו, לא ירצה לגלות אותו, מודע לו, לא מודע לו, מגלה אותו ישר, מגלה אותו עקום. לא משנה, זה קיים. הלאה. הכוח השני שקיים באדם זה האומה. אומה, הכוונה, לאומיות. כלומר, כל אדם באשר הוא אדם הוא יצור חברתי. הממד החברתי הקטן ביותר של האדם זה כמובן משפחה. לכן הקב"ה ברא את האדם, זכר ונקבה. אבל הממד היותר כולל של האדם אחרי המשפחה הוא עם. עכשיו, חשוב להזכיר, אולי לא הדגשתי את זה מקודם לגבי הקודש. שלושת הכוחות האלה שקיימים בכל אדם, וכמובן קל וחומר בישראל, לא מופיעים בצורתם המתוקנת, הנכונה, בישראל ובגוי באותה צורה. כלומר, ההופעה הקודשית בישראל היא הופעה מסוג אחד, ההופעה הקודשית בגוי היא הופעה מסוג אחרת, כמו שנגענו כבר בבניין אמונה קצת פה. אותו דבר כאן, ההופעה הלאומית בעם ישראל היא הופעה מצד אחד. ההופעה הלאומית בגוי היא הופעה, מסוג אחר, מצד אחר. למשל, נגיע לזה בהמשך, בעם ישראל הלאומיות היא מתחילה מהאלוקיות. באומות העולם הלאומיות היא מתחילה מהמציאות. הרב אומר, אני אומר זה בקיצור נמרץ, מה שיוצר קשר בין אדם לחברה, או בין אדם למקום, לארץ, זה בעצם קבוצת אנשים שחיה ביחד, תקופה לא קצרה, חובה חוויות משותפות, טובות ואולי בדרך כלל רעות, וזה מקשר אותם אחד לשני, וזה מקשר אותם למקום שבו הם חיים. המשותף במילה אחת, מה שמקשר את האדם לארצו, לדוגמה, את הנורווגי לנורווגיה, זה החוויות המשותפות שהציבור הנורווגי עובר. זה המציאות. בעם ישראל, הקשר שלנו עם ארץ ישראל, או עם העם, עם עם ישראל, הוא לא נובע מהמקום של ההיסטוריה. יש לנו היסטוריה משותפת. עברנו ביחד את השואה. לא, זה לא בא מהמקום הזה. מה שעושה אותנו לאחד ומקשר אותנו לארצנו זה האלוקי. אבל אני לא רוצה להתפרט כרגע על ההבדלים, רק להבין את העקרונות קודם כל. אם כן, הכוח השני שקיים באדם באשר הוא אדם, היא השייכות שלו לעמו. זה בא לידי ביטוי בקבוצת הכדורגל, שהוא עד. עוד מעט אומרים שיש מונדיאל או משהו כזה, לא? חצי שנה? בדרום אפריקה? כן. הברזילאים אוהבים את נבחרת ברזיל, וארגנטינה אמרנו את ארגנטינה, והספרדים את ספרד, ואלג'יר עלו בסוף. אלג'ירים את אלג'יריה, יודע מה. למה? ככה! רגש לאומי. בעם ישראל זה לא רגש לאומי, זה שכל לאומי, זה משהו אחר. אבל יש רגש לאומי. או למשל, אפילו אדם אוהב את העיר שבה הוא גדל. נכון? בדרך כלל. בדרך כלל, אדם נורמלי, אוהב את המקום שבו הוא גדל, הוא מרגיש בו בטוח, הוא מרגיש בו נעים, הוא מכיר את המקום, הוא מכיר את האווירה, הוא מכיר את האנשים. בדרך כלל זה כך. הוא אוהד את קבוצת הכדורגל של אותה עיר. אם יש. זה לא משנה איזה ליגה היא, דרך אגב. כן.
זה איזושהי הקשות הזו, אולי. נניח שאדם שרת באיזושהי יחידה, יש לו גאוות יחידה. עכשיו, תמיד אנחנו רואים, תלוי מאיפה זה בא. אם בן אדם לא מעניין אותו באיזו יחידה, העיקר מה הוא עושה, והעיקר מה המהות שהוא עושה. זאת אומרת, אז זה בעצם אותו דבר.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם לא רק כמהות, הוא ברא את המהות בהופעות מעשיות.
כן, אבל מה אכפת לו שהוא שייך, לאן הוא שייך ולמה הוא שייך?
זה לא עניין של אכפת, זה עניין של רגש. הרב במהלך הידיעות מדבר על זה בעריכות, אני רוצה להתפזר על זה. הוא אומר שלאומיות זה רגש, אצל אומות העולם. זה פרק א', פרק ב', הרב אומר, הרב מדבר שם על שתי הידיעות, הידיעה האלוהית, הידיעה הלאומית. פרק א', באדם, פרק ב', בישראל. פרק א', אומר הרב, הידיעה האלוהית היא שכל. הידיעה הלאומית היא רגש. רגש אי אפשר להסביר. מה, אני מרגיש, זהו. אתה לא יכול, אני לא יכול להסביר את זה. לאומיות, אם אתה נורמלי, זה רגש. אדם עזב את הבית, מסיבה כזאת או אחרת, חזר הביתה. איך הוא מרגיש? איך הוא מרגיש אדם שחזר הביתה? אדם נורמלי, מרגיש טוב. איזה כיף לחזור הביתה. אדם נסע לשבת, חזר הביתה. משפחה, עזבה את הבית, נסע לשבת, חזר הביתה. יש איזו תחושה של נורמליות. חזרתי לדלת אמות שלי, לעני שלי. ככה כבר הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו חברתיים, והחברתיות הראשונה ברובד הכללי היא חברתיות לאומית. לרגב, ארצות הברית של אמריקה זה רק דוגמה קיצונית שהלאומיות הגויית היא לא לאומיות ישראלית, כי זה ארצות הברית, הרבה הרבה ארצות שקרתו ביניהם ברית.
אבל יש להם יסוד מאחד,
יש, יש. יש. לכן באמת שגוי עובר דירה, מארץ לארץ, הוא מהר מאוד מתערבב, נטמע בתוכה. לעומת יהודי שעובר דירה, תמיד הוא יישאר ישראל, ישראלי, תמיד. אין דבר כזה לעבור דירה. עוד פעם, אם הוא לא יקהה את הרגש הטבעי שלו. אני רואה שהשעה קצת מאוחרת. מה? רגש לאומי. אני מסכים. אני אגיד את זה אחרת. אני מסכים שאנחנו חיים בתקופה שכל העולם נראה כפר גלובלי אחד. ואנחנו קצת איבדנו את זה. כלומר, זה שאני באינטרנט רואה את כל העולם בזמן אמת, זה קצת מקהה לי את הטבעיות הפשוטה שלי, את מה שאני קשור אליו באמת. את הלאומיות שלי. כי אני קשור להכל. ואתה עכשיו רגע לעולם העתיק שכל אחד חי במקום שלו, לא הייתה תקשורת, הוא בכלל לא ידע מה קורה מעבר לנהר. זה לא היה מזמן. יש רגש מאוד טבעי למקום שאתה נמצא. טוב, אנחנו לא נספיק את החלק השלישי, רק לומר את החלק השלישי. החלק השלישי זה האומה. האומה זה השני. קודש ראשון, האומה השני. הצד השלישי, האנושיות. מה זאת אומרת? באופן כללי מאוד נמשיך מחר בעזרת השם. בכל אדם, באשר הוא אדם, יש את הממד האנושי המשותף. נגיד זה במושגים שאנחנו מכירים. שכל, מוסר, וכו'. כלומר, כל משהו המשותף למין האנושי. מעבר לבעלי חיים. שכל, טכנולוגיה, מדע, טכנולוגיה, מוסר טבעי, וכו'. יש באדם ממד שאחר כך רב יקרא לו ליברלי. כלומר, ממד כזה שהוא המשותף למין האנושי, שגם הוא צריך לצאת אל הפועל. עכשיו, כמובן, גם מה שנראה זהה בשכל האנושי ובמוסר האנושי בישראל ובאומות העולם, הוא לא זה. כי אצלנו זה נובע ממקום אחר. אצלנו זה נובע מצורת הישראל. אתם זוכרים שדיברנו על זה? האדם שבישראל הוא בצורת ישראל, הוא לא בהעתקת אדם. בדיוק, הוא לא בהעתקת אדם. זה משהו אחר. בכל אופן, אנחנו רק בתחילת ההגדרה של שלושת הממדים האלה. אם כן, שלושה כוחות נמצאים בכל אדם, בכל עם, ודאי בישראל, ודאי בארץ ישראל בתקופת גאולה. קודש, אומה ואנושיות. שלושתם, עכשיו משפט מסכם, שלושתם כוחות אלוקיים שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו כטבע. אם זה ככה, אז שלושתם צריכים לצאת אל הפועל. אם זה ככה, שלושתם צריכים לצאת אל הפועל כשכל אחד יוצא בעצמו, וכשכל אחד מסייג את חברו, וממילא נוצר את ההרמוניה בין שלושת הכוחות. זה המצב הנורמלי.
מה אתה אומר לסייג?
לסייג שלא יתפשט יותר מדי. וכשאנחנו רואים מאבקים בין שלושת הכוחות, עד כדי כך שכוח אחד, א', לא מעריך את חברו, ב', רוצה להתפשט על חשבון חברו, אנחנו נקראים, אומר הרב, לבוא להצלה. טוב, אנחנו באמצע המשפט, עצרנו פה באמצע. מחר נמשיך את זה. אם אפשר להתקדם פה. בסדר? אחר כך הוא מפרט את זה, כן? הוא ידבר על החרדיות, על הציונות החילונית, ועל מרץ. כן, הוא ידבר בהמשך, הוא יגדיר את זה. שר כוח.